אנחנו היום, אני לא יודע אם נצליח, נקווה, לחתום את הסוגיה בדף שלנו, דפים שלנו, על ההבדלים והמשמעות של ההבדלים שבינו לבינה. אז עסקנו קצת בשכל, דמיון, רגש, כתוצאה שעשה אני כרצונו, שלא עשה אני אישה, דיברנו כאן על הרבה דברים. היום נלמד את מקור מספר 23, בצד השני, של הדף השני. והגמרא הזאת והפירוש של הרב בן היה, ממש אם אפשר לומר, הסיכום והתמצית של הכל. מי שהיה פה עד היום הזה בכלל השיעורים, ודאי שמה שנלמד היום יהיה המשך וסיכום ואולי חידוד וכו'. מי שלא היה פה, אז הסוגיה הזאת יכולה להילמד גם בפני עצמה, אבל אולי לא תתקבל במובנים היותר כוללים ועמוקים שלה, אבל אפשר ללמוד גם את הפסקה הזאת באופן עצמאי. אז הגמרא אומרת כך, תניא רבי נחמן אומר, מניין שאין פרי בטנה של אישה, מתברך אלא מפרי בטנו של איש. כלומר, פרי הבטן נמצא כמובן אצל האישה, בבטן שלה, ברחם שלה, היא בהיריון. אז מניין שאין פרי בטנה של אישה מתברך אלא מפרי בטנו של איש, כלומר, תכף נראה, מבעלה, שנאמר, וברך פרי בטנך. לא נאמר, פרי בטנה לא נאמר, אלא פרי בטנך. כלומר, מכך שהתורה אומרת, וברך פרי בטנך ולא פרי בטנה, משמע שאף על פי שהפרי של שניהם, התוצאה, העובר, הוא נמצא ברחם שלה, נכון? אבל בעצם הברכה היא בחינת פרי בטנו. אין פרי בטנה של אישה מתברך אלא מפרי בטנו של איש. עכשיו, כלל גדול בידינו, אמרנו אותו הרבה פעמים, שכשהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו, אז הוא מתגלה על פי אותם עקרונות ואותם המנגנונים, החל ברבדים הרוחניים של הגילויים שבעולם שלנו, והמשך בגילויים, ברבדים הגשמיים של הגילויים האלוקיים שבעולם שלנו. לכן הרבה פעמים כשאנחנו רוצים לזהות יחסים, או נקרא לזה משמעויות וערכים ויחסים, בתחומים שונים שמופיעים בעולם שלנו, למשל מה היחס בין איש לאישה, אז אומר הרב, אם אנחנו לא יודעים להגדיר את הדברים ברובד הרוחני שלהם, כי הדברים יותר מופשטים ויותר פנימיים ויותר נסתרים, אז נלך לביטויים החיצוניים שלהם, נלך ללבוש היותר מלובש שלהם. כלומר, אם אנחנו רוצים לזהות את אופי היחס שבינו לבינה ברובד הרוחני, וברובד הרוחני זה סמוי, אז נלך לרובד הגופני, נראה שם מה קורה, נוציא משם את העיקרון, ונשליך אותו לרובד הרוחני, כי הגילוי האלוקי, הערך, העיקרון, המנגנון, הוא אותו מנגנון, הוא אותו עיקרון. אז זה בעצם מה שהרב כאן עושה בפסקה שלנו, על פי הגמרא הזאת, אם חכמים אמרו, על פי הפסוק הזה, שאין פרי בטנה של אישה מתברך, אלא מפרי בטנה של איש, זה אומר שאפשר כנראה להבין, דרך אופי הקשר הפיזי שבינו לבינה, אבל לא ניגע בדברים שיפה להם עצנות, הדברים עקרוניים יותר, אפשר להבין את האופי של הקשר הרוחני שבינו לבינה. והפסקה הזאת כאן היא פסקה חשובה מאוד, לצערנו הרב, יש לנו הרבה מה ללמוד ממנה והרבה מה לתקן במציאות, מכוח מה שנלמד פה. אז בואו נקרא כמה שורות להיכנס לעניינים. התעודה הטבעית ביחס האישה תלמדנו אורחות חיים בכלל ההנהגה והחינוך הראוי לבנות. האישה הכללית של כלל האומה על פי דרכה של תורת השם התמימה. כי איננו רואים את הבנות, והן גם כן ברוכות בשכל טוב וכישרון נפשי הגון. ומעבר מזה איננו רואים כי לא נוצרו להיות עסוקים בעומקי המדעים והמוסרים, בין מצד תכונת נפשן וכן מצד הטיפול הראוי להם בגידול הבנים, עיבורם לדתם והנקתם. ועוד, כי אם מתגבר דור אחד ויובל לשחל את הבנות גם כן בהשלמת השכל במעלה העליונה, אז יראה לאושר הדור הבא, כי תושייה מתשת כוחו של אדם, והתעסקות בכישרון השכל מחליש על כל פנים ברב ובמעט חוזק הגוף. על כן ראו לכל הפחות להניח חזקת הגוף של האימהות, שלא יתמוטט מעבודת הלימודים, וישלים על כל פנים איזה חלק רשום מחסרון הנמנה מחולשת האבות המחלישים את גופם על פי עבודת השכל. אבל ביות גם כן האם נתונה אל עבודת המושכלות, יצא בהמשך הזמן דור חלש ורפי אונים, שלא יהיה מוכשר כולו מרוב חולשתו לקבל את יסודי החוכמה והצדק ואור דעת אלוהים שצריכים נפש בריאה וגוף בריא. על כן, גדולים מאוד דברי חכמים ז"ל, כל המלמד את ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות, ואין קץ לאושר הכללי שהצלנו על פי ההדרכה המעולה הזאת. אמנם עדיין יש לשאול על כישרון השכלי של האישה, על מה נוצר. הייתכן שהחוק יוצר הנפש יתברך כוחות נפלאות במין שלם האנושיות על מנת שלא יצא לפועל בכל תכונתו? על זה ניקח לנו לעד את הגלוי, את הטבע עצמו, לראיה שלא נוצרה אישה לחולל חדשות מעצמה. עכשיו כאן משפט ארוך. כי אם רוב כוח שכלי בה להשכיל עד כמה ראו להיות מודרכת על פי ההנהגה המעולה של שלמי האנשים, והנפש העדינה המוכנת על פירקות מזגה להרגיש את עוד ההדרכה המוסרית וטוב הטעם של יראת השם ודרך צדקה ומשרים, כפי התוכנית ששלמי האנשים השכילו בחוכמתם ובעמיקם חקרם, פסיק, חנן לבזה הקדוש ברוך הוא בינה יתרה, כדברי חז"ל, הרגשה דקה ושנונה שתצא אל הפועל הנעלה רק ביותה פועלת על פי אורחה להרחיב ולהתאים את יסודי המוסר ולבערם על פי רגשות טבעיות טובות הנקלטות מחזיון הנהגת בית יפה. יש עוד המשך לפסקה שם בעניה, אבל ענייננו זה מספיק. טוב, כאן ממש כל התורה כולה בנושא הזה, ממש. זה התמצית של הכל, וזה יכול להסביר את הקלקולים ואת מה שצריך לתקן. קודם כל, המשפט הראשון, כמו שאמרנו, התעודה הטבעית ביחס האישה. כלומר, אם אנחנו רוצים ללמוד איך מחנכים בת, מה תפקידה של אישה, של אימא, של אישה וכו', אז נלך אל הצד הטבעי, נלך אל התעודה, אל הייעוד, אל המטרה, אל סדר ההופעה כפי שזה מופיע בטבע, בפיזיות, בגוף, ומשם נלמד מהו הערך הרוחני, הפנימי וכו' של האישה. אם כן, התעודה הטבעית ביחס האישה, הייעוד הטבעי של האישה בקשר שבינה לבין בעלה, תלמדנו אורחות חיים, יכולה אותה התעודה הטבעית ללמד אותנו את הדרך הנכונה, בכלל ההנהגה והחינוך הראוי אל הבנות, מהו החינוך, על מה שמת הדגש, מהי אישה במובן הזה, נקרא לזה מוצלחת וכו'. האישה הכללית של כלל האומה, גם כלל נקרא לזה הנשיות הישראלית, וגם כל אישה באשר היא אישה כפרט, על פי דרכה של תורת השם התמימה. טוב, תכף זה יתברר מה הרב כאן מכוון. אומר הרב, הרי כל אחד מאיתנו שואל את עצמו את השאלה הבאה, כי איננו רואים את הבנות, והם גם כן ברוכות בשכל טוב וכישרון נפשי אגון. לא מצאנו הבדל עקרוני, מהותי, בין כוחות הנפש וכוחות השכל של האיש, וכוחות הנפש וכוחות השכל של האישה. לא מצאנו. אמרנו כבר כמה פעמים, שמצאנו הבדל בבינה, בינה יתרה באישה. מצאנו הבדל בדעת, נשים דעתן קלה. אבל לא מצאנו הבדל בחוכמה, למשל. חוכמה בהקשר הזה, הכוונה, יכולת אינטלקטואלית, יכולת למידה. הופעת הלמידה הזאת. לא מצאנו שאישה היא פחות חכמה. ממש לא. מבחינה מסוימת יש לה יתרון גדול, יש לה בינה על האיש וכו'. ושלושת המושגים האלה, חוכמה, בינה, דעת, נגענו בזה בהזדמנות אחרות, אולי ניגע בזה גם בהמשך. בכל אופן, אם כן, קודם כל אתה רואה שמבחינת היכולות השכליות של האישה היא לא פחות, לא רוצה להגיד יותר, אבל היא לא פחות מאשר האיש. ב', מבחינת העמדה המוסרית שלה, היכולות הנפשיות שלה, המוסריות שלה, הערכיות שלה, היא ודאי לא פחותה מהאיש. לא רוצה להגיד שיותר, אבל לפחות היא לא פחותה. אומר הרב, כיננו רואים את הבנות, והן גם כן ברוכות בשכל טוב וכישרון נפשי אגון. הם קיבלו ברכה כזאת, הם קיבלו תכונות כאלו. ומעבר מזה, אבל מצד שני, זה שקבע הוא שתל את הכישרונות הנפשיים והשכליים האלה בנפש הנשית, באישיות הנשית, זה נכון, אבל מעבר מזה איננו רואים, כי לא נוצרו להיות עסוקים בעומקי המדעים והמוסרים. לא שאישה היא לא יכולה להיות עסוקה בעומק המדע והמוסר. ניקח את הדוגמה הכי פשוטה, נלך עד הקצה. לימוד גמרא. האם אישה יכולה ללמוד הוויות אביי ורבא? כל מי שמכיר את הרמב"ם במלכות תלמוד תורה אומר שגם אישה יכולה לעשות את זה. מבחינת היכולת האינטלקטואלית שלה, יכולת הריכוז שלה, שזה סוגיה קצת שונה וקצת אולי גם שונה מהותית, אבל נגיד מבחינת היכולת הלימודית שלה, אין לה שום בעיה ללמוד גמרא, אומר הרמב"ם, לדעת את הש"ס ישר והפוך. אין שום בעיה. היא לא פחות חכמה. השאלה, האם היא מרגישה שייכות לזה? האם היא מרגישה הזדהות עם זה? האם היא צריכה את זה בשביל להביא לעולם את מה שהיא צריכה להביא לעולם? ומעבר מזה אנחנו רואים, כי לא נוצרו להיות עסוקים בעומקי המדעים והמוסרים. מדי פעם אני עושה תרגיל בשיעורים לנשים ולבנות, ותרגיל ככה, הם לא יודעות שזה תרגיל, אני עושה את זה כדי להוכיח להן. מתחילים ללמוד איזושהי סוגיה, לא בגמרא, אבל נגיד סוגיה מהגמרא, ומתחילים קצת לפלפל ימינה ושמאלה, ואתה מתחיל להרגיש איך הן מתחילות בדרך כלל ללכת לאיבוד. וזה מתחיל ממש לא לעניין אותם ולשעמם אותם, לא שהן לא מבינות, אבל זה לא נוגע. ואחרי 3 דקות של הוכחה, הבנתי למה לא צריך ללמוד גמרא. למה אתן לא צריכות ללמוד גמרא? אין מזה צורך. אז אני יודע שאני נכנס כאן למוקש גדול, ויש שם בתי מדרש שבונים על זה שיטות שלמות ותיאוריות שלמות. אז אנחנו הולכים לצאת נגד בתי המדרש האלה בצורה חד משמעית. בלי כפפות. לכן מצד אחד, אנחנו רואים שנשים לא נוצרו מבחינת המבנה הפנימי שלהם. לא נוצרו להיות עסוקים בעומקי המדעים והמוסרים. זה לא אומר, כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, זה לא אומר שאין להן שכל. זה לא אומר שהן לא צריכות להשתלב בשוק החיים, בשוק העבודה. זה לא אומר שהן לא יכולות להיות שליחות ציבור נאמנות ומקדמות את החיים. לא פחות מגברים, אולי יותר בתחומים מסוימים. זה לא סותר את זה בכלל. לכן כל מה שאנחנו אומרים פה נבנה על כל מה שדיברנו שם על מרכזי הכובד. מהו מרכז הכובד הפנימי יותר? לא על הגילויים החיצוניים. אומר הרב, אז בין מצד תכונת הנפש, זה לא עיקר עניינם להיות עסוק בעומקי המדעים והמוסרים. עומקי המדעים זה לאו דווקא העומק הלימודי, כלומר איכות הלימוד. אלא עומק הלימודי, נקרא לזה בשפה של הגמרא, קושיה ותירוץ, שקלא ותריא. מה אומר דעת הרשב"א, ומה אומר הר"ן, ומה אומר התוספות, ולמה הוא מקשה על רש"י, ומה התירוץ השני בתוספות, איך מסתדר עם התירוץ הראשון של תוספות, ולמה הוא לא מסתדר איתו. נפש נשית נורמלית לא בנויה לעסוק כמרכז כובד. על זה אנחנו מדברים, כמרכז כובד, בסוגיות האלה. ובית, יש גם בעיה טכנית במרכאות, בעיה טכנית. וכן מצד הטיפול הראוי להם בגידול הבנים, עיבורם לדתם והנקתם. עם כל הכבוד, אדם עם זכר לא יכול להיות בהיריון. עם כל הכבוד, הוא גם לא צריך ללדת. עם כל הכבוד, הוא גם לא יכול להעניק. ומי שהוטלה עליו האחריות להיות מעוברת, יולדת ומניקה, ונותנת בבית, מעבר לשלושת הממדים שנראים כרגע טכניים, את כל הערך של האמא בבית, זה האמא. אז גם מי שיאמר שמבחינה שכלית הוא לא מקבל את מה שהרב קוק כותב כאן, כי זה נשמע פרימיטיבי לפני 300 שנה, כי הנשים של היום זה לא הנשים של פעם. הן הרבה יותר חכמות, והרבה יותר שכלתניות, והרבה יותר תופסות, נקרא לזה, תפקידים במרכז ההוויה האנושית. גם אם נגיד שהמשפטים האלה הם נכונים, אבל הם לא נכונים במובן הפנימי, במובן החיצוני של המעשה. אבל אתה רואה שמבחינת המציאות הטבעית הפשוטה של החיים, של הריון ולידה והנקה, וברוך השם עוד פעם הריון, אחד בגל אחד בזמן קריב, ועוד פעם לידה ועוד פעם הנקה, גם אם הם מאוד תרצנה להיות שייכות למציאות של חפירה, אם זה בלימוד או אחרי זה בעשייה, המציאות המשפחתית במובן הכי פשוט של המילה לא מאפשרת להן לעשות את זה. אז מצאנו גם פתרון לזה פשוט, או שלא מתחתנים, או שמתחתנים ומעכבים את הלידות ואת ההריונות ואת הלידות, או שיולדים ויש מטפלת במקום אמא בבית. טוב, אבל יש גם 9 חודשים בין לבין, אז פעם ב5 שנים אפשר להיכנס להיריון. כלומר, גם לזה מצאו כבר פתרונות.
לא עלינו מאמצים גם,
מה?
פתאום החליטים לאמץ, אמרו, בוא נאמץ.
לאמץ זה מצווה חשובה.
לא, אבל יש להם את האופציה להביא ילדים.
הבנת. אבל אם אנחנו הולכים על פי הסדר הרגיל שכתוב ברוך הוא ברא את האישה, הוא ברא אותה שהשייכות הפנימית שלה היא לא לעסוק בעומקי המוסרים והמדעיים ברמה הלימודית והמעשית, כי זה לא מתאים לנפש שלה, וגם מי שיחלוק על זה, מבחינה טכנית, זה לא מתאפשר לעסוק, בטח לא בשלב מרכזי מאוד של החיים, לא מתאפשר לעסוק ברציפות ובהתמדה בדברים האלה, בנושאים האלה, בתחומים האלה. ואז היא שאלה רב, אז אם ככה, ריבונו של עולם, אם אתה בראת שכל אצל האישה לא פחות מאשר אצל האיש, ובראת כוחות נפש אצל האישה לא פחות מאשר אצל האיש, הייתכן, ריבונו של עולם, שבראת במין שלם מהאנושות, בחלק שלם של המין האנושי, בנשים, חצי מהמין האנושי לפחות, בראת את הכישרונות האלה לחינם? בראת את הכישרונות האלה כדי שהם יצאו בערך אל הפועל? הרי לא יכול שכזה בחור יוותר על הכישרונות האלה. אם כן, כנראה שוודאי וודאי שהאישה צריכה להשתמש בכוחות השכליים והנפשיים שלה לתיקון העולם. רק, נראה עוד מעט, זה צריך להתכוונן מהמקומות הנכונים למטרות הנכונות, וממילא גם באופן המעשי זה הופיע בצורות הנכונות. לכן ברור כבר בשלב הקושייה שהקדוש ברוך הוא לא מוכן לוותר במחאות על היתרונות הנשיים שהוא ברא בנפש הנשית, ודאי שלא. ואם השכל הנשי צריך לצאת אל הפועל, זאת לא שאלה, זה ודאי שכן. הנפש הנשית צריכה לצאת אל הפועל, זה לא סימן שאלה, זה ודאי שכן. רק השאלה איך, השאלה על מה אנחנו שמים את הדגש, והשאלה איך זה יוצא לפועל. לכן אומר הרב, כיננו רואים מצד אחד את הבנות, והן גם כן ברוכות בשכל טוב וכישרון נפשי הגון. מצד שני, ומעבר מזה, איננו רואים כי לא נוצרו להיות עסוקים בעומקי המדעים והמוסרים, בין מצד תכונת נפשן, וכן מצד הטיפול הראוי להם בגידול הבנים, עיבורם, לדתם והנקתם. אומר הרב, ואם יהיו מהמתחכמים, אני אומר את זה בלשוני, שיגידו, הנה, בוא נוכיח שאפשר להיות אישה, ואפשר להיות גם מה שאישה לא הייתה עד היום, כי אנחנו חיים היום בדור אחר. אומר הרב, ועוד, כי אם יתגבר דור אחד, ויובל לשכלל את הבנות גם כן בהשלמת השכל במעלה העליונה, אם יהיה דור כזה, שיהפכו את הבנות כמרכז כובד, לבנות, לא רוצה להגיד חכמות, אלא חכמולוגיות, במובן הזה של המילה. כלומר, שהשכל האנושי הוא תופס יותר את המקום, גם מצד השקלה והאתריה, וגם מצד הבניין הפנימי, וגם מצד ההופעה המעשית וכו' וכו'. אז, יכול מאוד להיות שבדור הזה אתה תראה, נשים, כן אוהבים לקרוא את זה ככה, נשים מאוד מוצלחות, שהתמקמו בתפקידי מפתח בחברה האנושית. נכון, אבל אתה יודע מה תהיה התוצאה? שהממד הנקרא אישה, והממד הנקרא אימא, לא יצא אל הפועל. כי ילד מיקרוגל לא מאפשר לאימא להיות אימא, כי הוא ילד מיקרוגל, הוא ילד מפתח קוראים לזה, נכון? כי אימא עסוקה, היא בעבודה, מ-6 בבוקר עד 8 בלילה, לפחות. היא כל פעם עסוקה באמת בדברים חשובים. אז היא, והיא יכולה להצליח בתחומים האלה, ודאי שהיא תצליח. היא תצליח אולי יותר מהאיש אפילו, כי יש לה יתרונות אחרים. אז אומר הרב, אם אנחנו ננסה לעשות את הניסיון הזה, ונראה בהמשך עד כמה לצרינו הרב, הרב צודק פה, אז מי שישלם את המחיר זה לא הדור של הנשים, של האימהות. זה הדור הבא, זה הדור של הילדים. כי מה שהילדים היו אמורים לקבל מאימא ולא קיבלו, יצא אל הפועל, יותר נכון, ייעלם מלצאת אל הפועל בדור הבא.
אנחנו גם בונים דור ולא מחריבים אותו.
אנחנו לא בונים את הדור, אנחנו מחריבים את הדור. לא בונים כלום.
לכאורה
בונים את הדור הזה ומחריבים את הדורות הבאים. אנחנו נראה בהמשך שלא מעט מהחולשות של המין האנושי בכלל ושל החברה הישראלית היום במדינת ישראל, זה תוצאה בדיוק של המשבר הזה. שילדים ונערים לא קיבלו אמא בבית, ואותם, אותן ההופעות, נקרא להן, האימאיות, הרוחניות והנפשיות וכו', שילד אמור לקבל מאמא במצב תקין, והוא לא קיבל, אותן ההופעות האלה שלא הופיעו, יגרמו אחר כך להפרעות קשות מאוד. כפי שאנחנו רואים היום, ממש בפוש, אבל תרשו לי להגיע לזה עוד כמה דקות. ועוד, כי אם יתגבר דור אחד ויובל לשכל את הבנות גם כן בהשלמת השכל במעלה העליונה, אז יירא לאושר הדור הבא. אז הדור הבא ישלם את המחיר. כי תושייה מתש את כוחו של אדם, וההתעסקות בכישרון השכל, במובנים היותר, נקרא להם מפולפלים, בין אם זה לימודי חוכמה או לימודי קודש, וההתעסקות בכישרון השכל, מחליש על כל פנים ברב או במעט, חוזק הגוף, חוזק הגוף כאן הכוונה לא רק הגוף, אלא חוזק הממד הגופני שבאדם, שזה הגוף, הנפש, כל משהו טבעי ובריא, במובן הפנימי של המילה. על כן ראוי לכל הפחות להניח חזקת הגוף של האימהות, שלא יתמוטט מעבודת הלימודים. אני נמצא, היות ואני יודע על מה אני מדבר, אני נמצא בחלק מהמקומות שאני נמצא, זה בנות שלומדות מקצועות קשים, וישבות שנים לא קצרות, עד שעות מאוד מאוחרות, מהבוקר עד הלילה, שעות מאוד מוחות של הלילה, יושבות ולומדות 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 ולומדות. אנחנו לא מזלזלים בזה. מצד שני, לא יכול להיות פרדוקס כזה שבחורה תקבל במכללה דתית עבודה על תפקיד האישה האמיתי על פי היהדות, ואז נגיד היא תקבל את העין היה הזה לעשות עליו עבודה, והיא תצטרך לשבת בספרייה בשעה 11 בלילה כדי לעשות את העבודה הזאת. והלוואי שהייתי טועה. צריכים לפקוט, לא לצחוק. לא יכול להיות. מה? מלא אוניברסיטאות, אבל מכללות דתיות? מלא אוניברסיטאות. אתה יודע שיש מכללות שאסור להכניס שם עגלה עם תינוק? אתה יודע את זה? אז אני משמיע לך. אני יכול להעיד על עצמי, משתדל לעמוד בזה, נראה לי שעד היום עמדתי בזה. לפני שאני בא במחאות ללמד במקום כזה, אני קודם כל בודק, א', האם לומדות עד שעות סבירות? ב', אם יש מעון צמוד לאותו מקום. אם אין מעון, כלומר שאמא צעירה פוגשת את הבן שלה בשעה 6 בערב, אחרי שהיא יצאה בבוקר, בשעה 6:30 בבוקר, מהבית, זה לא מצב נורמטיבי. זה לא נורמלי. ואני עשיתי לעצמי כלל, בלי נדר, אני לא מלמד במקום כזה. עכשיו, יש מקומות ברוך השם שזה דבר פשוט, שבאים לקראת הנשואות, ובאים לקראת, נקרא לזה, המתיישבות, אלה שגרות במקומות רחוקים, ובאים לקראת האימהות, בכל מיני צורות. אתם יודעים היום, למשל, שיש הרבה מאוד מקומות אקדמיים. הרי יש איקס היעדרויות שמותר על פי החוק, נכון? איקס היעדרויות. אישה צעירה שלומדת מקצוע מכובד, נקרא מכובד, לומדת אותו והיא נמצאת בהיריון. היא צריכה ללכת לבדיקות שלא תמיד תלויות בה, מבחינת לוח הזמני. וזה נופל בדיוק על שיעורים כאלה או שיעורים אחרים. היא לא יכולה, בהרבה מאוד מקומות, לא מתחשבים בה. בזה שהיא לא לקחה יום חופש להישאר בבית, להסתלבט, לשמוע בטובן. היא הלכה סך הכל לעשות אולטרסאונד. לא משנה. פעמיים אולטרסאונד, ועוד פעם אחת זה, זהו, שלושה חיסורים, את לא יכולה יותר להחסיר. עכשיו, יש מקומות ברוך השם שהם קשובים, ואפשר לדבר איתם, וברוך השם הדברים גם משתפרים. אבל יש מקומות שזה הרבה יותר קשה לעשות את זה. יש בנות רווקות שלומדות במקומות כאלה, שאמרו לי באוזניים שלי, שמעתי לא אחת ולא 10 ולא 100. אנחנו דוחות את החתונה ל-4 שנים. לא מתעסקות עם הנושא שנקרא משפחה. למה? כי אי אפשר לשלב בין הלימודים שלנו כרגע לבין הקמת משפחה. זה דבר שהוא בעייתי לגמרי. זה עוד גם שאלה. אוקיי, היום יש הרבה יותר גמישות, גם עבודה מהבית, גם עבודה בשעות מסוימות. כי למה שבהייטק לא תהיה אנשים? למה שבהייטק לא תהיה אנשים? למה שלא? למה שבעולם הרפואה לא תהיה אנשים? תלוי בה? תלוי מה ומי? תלוי איך? תלוי גבולות הגזרה, תלוי הדגשים, תלוי מה הרבה דברים? סליחה, אני רוצה להסביר משהו, מי שלא הבין עד עכשיו, או מי שלא הבינה באינטרנט עד עכשיו. לא אמרנו ששתי המקצועות שבהן צריכות לעסוק נשים זה הוראה ואחיות. לא. אישה לא נולדה רק להיות מורה או להיות אחות. היא יכולה להיות גם דברים אחרים.
גם ראש הממשלה.
זה צריך עיון. זה צריך עיון. גולדה הייתה אחת וטוב שהייתה אחת.
גם באחיות למה.
נכון, תאמין לי שאני מלמד את הקבוצה הזאת, אני יודע. תאמין לי. אם לא הייתי נמצא במחוזות האלה, לא הייתי מדבר. אני יודע. וברוך השם, הולכים ומתבררים. יש כאלה שזה לא מתאים להם, יש כאלה שזה יותר מתאים להם, יש כאלה שבאים לקראתן, וכו' וכו'. שאלות, אילה. במוסר אביך הרב קוק כותב שהדרך היחידה להשיג דעת השם מלאה היא בלימוד מעמיק של יסודות האהבה והיראה. את זה בת עושה בצורה אחרת מאשר בצורה גברית. כלומר, היא לא בחורה ישיבה. גם במדרשה, שזאת שנת לימודים מרוכזת, השנה הזאת צריכה להיות מאוד מדויקת ומאוד מדודה גם מבחינת כמות הלימוד. לא הייתי אומר עומק הלימוד, כי עומק הלימוד הוא לא שונה, אבל איכות כמות הלימוד, הספקי הלימוד, הדגשים שבלימוד, המטרות שבלימוד וכו'. צריך מאוד להיזהר לא להפוך את בנות המדרשה לחכמולוגיות יתר על המידה. צריך מאוד להיזהר מזה. יש כאלה שלא מתפתים ורואים את הכישרונות של הבנות, לא עומדים בפיתוי, סליחה, רואים את הכישרונות של הבנות והופכים אותם לנחמה ליבוביץ' של הדור הזה. נחמה ליבוביץ' הייתה אחת. לא משנה. לא צריך שכולם יהיו נחמה ליבוביץ'. וכן הרמה אומר שתכלית אדם זה דעת השם. דעת זה נכון לגבי אדם ממין זכר, לא לגבי אדם מנקבה. תכף נראה איך זה הולך אצל אדם ממין נקבה. בואו נתקדם. כן, אורן.
כי מה שהבנתי, הבעיה העיקרית פה היא שנשים בעצם לפחות לכל החיים כאן, או אם זה
לחייר שלהם, או... הבעיה שנשים מנסות להיות גברים, זאת הבעיה.
אוקיי, אבל בסופו של דבר הן לא
אימהות. לא יודע, עוד לא אמרנו מה הן לא. הן לא נשיות. נשים צריכות להיות נשיות. לא, אני עונה לך, נשים צריכות להיות נשיות. אישה נשית זה אישה שנותנת מקום של כבוד לרגש שלה. מקום של כבוד לדמיון שלה. כל מה שדיברנו פה. מקום של כבוד שעשני כרצונו שבה. ולא שהשכל שלה יופכת להיות איזה יצור שחי בטבלאות ובהגדרות. בממד המנטלי הפנימי. לא בממד החיצוני, המעשי, ודאי שיש הגדרות ויש טבלאות ויש סדר של חיים, ברור. מדברים עכשיו על עומקים יותר פנימיים. כן.
אז יש בעיה עם זה. כמו שאמרנו, יש לו שימוש לשכל
שלה. עוד לא הגענו למה.
בסדר, אם שלא יכול להשתמש בזה...
עוד לא הגענו למה, לכן אמרתי, עוד לא הגענו למה. תכף נראה. תכף נראה. עוד פעם, בואו נקרא. אני חוזר שוב למשפט האחרון. ועוד, כי אם יתגבר דור, אמצע עמודה עם הניב, ועוד, כי אם יתגבר דור אחד ועובל לשחל את הבנות גם כן בהשלמת השכל במעלה העליונה, אז יראה לאושר הדור הבא. כי תושייה מתשת כוחו של אדם, וההתעסקות בכישרון השכל על כל פנים, ברב או במעט, סליחה, דילגתי, וההתעסקות בכישרון השכל מחליש על כל פנים, פסיק, ברב או במעט, חוזק הגוף. על כן, והנפש. על כן ראוי לכל הפחות להניח חזקת הגוף של האמהות שלא יתמוטט מעבודת הלימודים. והשלים על כל פנים, איזה חלק רשום מחסרון הנמנה מחולשת האבות, המחלישים את גופם, חסר שם כנראה, היי, גם בדפוס עצמו נראה לי חסר, המחלישים את גופם על פי עבודת השכל. אבל ביות גם כן האם נתונה אל עבודת המושכלות, כלומר, כשהשכל יתפוס מקום מרכזי מדי במבנה הפנימי שלה, יצא בהמשך הזמן דור חלש ורפי אונים, כי הוא לא קיבל מאימא את אימא, מה שצריך לקבל. שלא יהיה מוכשר כולו, הדור הבא, מרוב חולשתו, לקבל את יסודי החוכמה והצדק ואור דעת אלוהים, כאן הרב ככה נוגע כבר בהתחלה של הגדרות של הדברים, יסודי החוכמה והצדק. לא חוכמה וצדק, יסוד החוכמה והצדק. ואור דעת אלוהים שצריכים נפש בריאה וגוף בריא. על כן גדולים מאוד דברי חכמים, זיכרונם לברכה, כל המלמד את ביתו תורה, כאילו מלמדה תפלות. הרב קוק דייק, כל המלמד את ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות, זה אם הוא מלמד אותה בעל כורחה. אבל חכמים ישירו פה פתח, כנראה לדורות שלנו, שבהן הבנים והבנות והנשים תרצנה ללמוד מעצמן. ואז זה לא כל המלמד, זה כל הלומדת, זה משהו אחר. כל המלמדת ביתו תורה, זה אם הוא מכריח אותה, אם הוא כופה עליה. אבל אם היא רוצה ללמוד מעצמה, כמו בדור הזה ברוך השם, והייתם צריכים לראות במקומות שונים מה קרה בליל שבועות, איזה צימאון של לימוד תורה ראיתם אתמול בערב פה בעזרת נשים, מה קורה מצד שני, כמה זה מסוכן. אני כל שנה, וזה לא עוזר לי, כל שנה אני אומר שנשים נשואות, נגיד משלב שיש להם ילדים או צריכים לארח מחר בבוקר עד הפנסיה או משהו כזה, אין להם מה לעשות בשתיים בלילה בשיעור. מה אתם עושות פה? מה אתם עושות פה? תלכו לישון, יש לכם ילדים קטנים, יש לכם משפחה, יש בית שמחר צריך לתפקד אותו. זה לא שזה עוזר לי, אבל אני חייב להגיד את זה. רווקה, אפשר להבין, מתלהבת, בסדר גמור, טוב מאוד, צריכה לבנות את עולמה הרוחני, את עולמה הפנימי, חשוב מאוד. ובהקשר הזה המדרשות זה ברכה אדירה. מצד שני, אוי ואבו אם תיווצר, אם יווצר הרושם שליל שבועות לאישה זה לפי הערך שהייתי פעם לפני 15 שנה במדרשה, כל הלילה הרע, ואחרי זה צועדת לכותל לתפילת שחרית לנצח חמה בשבועות. כאישה נשואה את לא תוכלי לעשות את זה, כאימא לילדים את לא תוכלי לעשות את זה, אולי עוד 30 שנה כשהילדים כבר יפרחו מהכין. ואז אם היא לא תבין את זה בשנת המדרשה שלה, ייווצר תסכול כל החיים. איפה אני הייתי כשהייתי צעירה ואיפה אני היום? אמהות מתוסכלות, לפעמים התסכול הוא סמוי מאוד, זה סכנה גדולה. אז הרווקות שנשארות ערות בלילה הזה צריכות לדעת שזה לא דוגמה לחיים. האמהות הצעירות שהתחתנו אתמול השלשום, בסדר, הבעל בישיבה, הם הלכו ללמוד, בסדר, אפשר להבין את זה, אבל גם הם צריכים לדעת שזה לא אידיאל לכל החיים. אנשים בגיל האמצע שיש להם כבר איזה ילד או שניים, או יש משפחה לתפקד, באמת זה פלא גדול. הייתי פעם בשיעור בשום מקום לפני הרבה שנים, באמצע היום, בשעה 3 בצהריים, יושבות שם גם נשים ככה שזיהיתי שכנראה לחלקן יש כמה ילדים קטנים. אמרתי באמצע השיעור שכל אחת תהיה מספיק אמיתית עם עצמה ותדע ותכריע עם עצמה עכשיו ברגע זה, האם הדבר הנכון מבחינתה כרגע לעשות זה להישאר עכשיו בשיעור הזה פה או ללכת להיות עם הילדים שלה ולא לזרוק אותם באיזה בייביסיטר או אני יודע איפה. כמה אחת עזבה באמצע השיעור, אמרתי כל הכבוד מצוין. עכשיו בוודאי שאין נשים צריכות להתמלא, בטח בדור למשל החפץ חיים, שאלו אותו על הגמרא הזאת, כל הביתות רואות כאילו מלונות תפלות, שאלו אותו רגע, האם להקים את בית יעקב, בית יעקב החרדי, שאלו את החפץ חיים, המכתב של החפץ חיים מופיע בספר מצווה בלב של רב אלימלך בר שאול מי שרוצה, כרך בית יש המאמר חובת תלמוד תורה לאישה, או לבת, משהו כזה. אז שאלו את החפץ חיים, אמר להם החפץ חיים, כל מה שחזל אמרו זה בדורות הראשונים, שבהם לא הייתה ככה הוא כותב רוח הכפירה והאפיקורסות מצויה בעולם. היום שכזאת כפירה, כאלה בלבולים, גם בנות חייבות ללמוד תורה. בכמות ובדגשים המתאימים להן. לעצמן, להקמת משפחה, להועיל לחברה. ברור שכן. לכן החפץ חיים הכתפיים החברות שלו אמר כל המלמדת בית התורה כי הוא מלמדת תפלות זה לדורות הראשונים. זה לא נאמר לדורות שלנו, כך אמר החפץ חיים. והרב קוק חידד יותר אמר כל המלמדת בית התורה, אם הוא מלמד אותה בכוח, אבל יבוא דור שהבנות תרצנה ללמוד לבד. ועל זה חכמים לא דיברו, השאירו פתח לזה. אבל מצד שני, אומר כאן הרב, שהאישה לא תאבד את אישיותה. במובן הכי טבעי של המילה, הכי בריא של המילה. על כן גדולים מאוד דברי חכמים זל, זיכרונם לברכה, כל המלמדת ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות. כי יש צדדים של קבלת תורה באישה במובן הלימודי, ואחרי זה במובן המעשי, שזה תפל. בטף ובטל. ואין קץ לאושר הכללי, איזה הגדרה, אין קץ לאושר הכללי, לאושר שכלל ישראל ירוויח מזה שנשים תהיינה נשים ולא יהפכו לאיזה רבניות. אנחנו לא מזלזלים ברבניות, אבל הרבניות האמיתיות יודעות להיות נשים ויודעות לשדר לבנות שלפני שהן רבניות אין נשים. החל אפילו ברמה של הטיפוח האסתטי, ברמה הפשוטה, לא להיות מוזנחת. טוב, אתם לא צריכים לשמוע את זה, זה הם שומעות כל הזמן, אני מקווה, ממני לפחות. על כן גדולים מאוד דברי חכמים זל, כל המלמדת ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות, ואין קץ לאושר הכללי שהצלנו על פי ההדרכה המעולה הזאת. איזה אושר לכלל ישראל הצלנו. אומר הרב, אז אם ככה, אבל עדיין השאלה עומדת, אמנם עדיין יש לשאול על כישרון השכלי של האישה, על מה נוצר? הייתכן שהחוק יוצר הנפש יתברך כוחות נפלאות במין שלם האנושיות, במין הנקבי, הנקבה, על מנת שלא יצא לפועל בכל תכונתו? ודאי שלא. טוב, יש פה הפגזה. שלוש. שני אומרת, מה דעת הרב לגבי מקצוע ההוראה? לפי דעתי גם מקצוע ההוראה גוזל מהאם הזמן, כי כאשר היא חוזרת הביתה היא לא מתנתקת מהעבודה. אני רוצה להוסיף על מה ששני אומרת. יכול מאוד להיות שאימא, כשהיא יוצאת לעבודה בכיתה, כמורה, אז יש לה הרבה מאוד סבלנות, לפעמים בעל כורחה, כי אם לא, מה יגידו ההורים? ומה יגיד המנהל? או מה תגיד המנהלת? אז יש לה המון סבלנות כשהיא באה לכיתה, ל-30 הילדים שהיא פוגע בכיתה, וכשמגיעה הביתה כבר נגמרה לה הסבלנות? ומי שחוטף את כל הקפיץ הזה שמשתחרר עכשיו זה הילדים? השאלה טובה? אז אישה שיודעת שהיא לא יכולה לארגן את האיזונים האלה בצורה נכונה אצלה, שתישאר בבית. וגם זה תלוי בתקופות בחיים, יש תקופות יותר לחוצות, יש תקופות יותר פחות לחוצות. לכן גם מקצוע ההוראה, מה זה גם מקצוע ההוראה? מקצוע ההוראה אולי הוא המקצוע הקשה ביותר מצד כוחות החיים, כוחות הנפש שצריך לשים שם, כי אתה עוסק ממש בגידול של הדור הבא. ואם זה בא חשבון על גבי הבית, אז צריך לעשות פוס. יש במשרד החינוך הגדרה כזאת, זה נקרא חלט, נכון? גם הצבא, חופשה ללא תשלום. צריך לדעת את זה, יש חלט, יש גבול לחלט הזה, בסדר? אבל כל משפחה צריכה להיות מספיק אמיתית כדי לדעת איפה שם את הקו. האם זה נורמלי שאמא צעירה עוזבת את התינוק שלה אחרי 3 חודשים, חוזרת לעבודה, גם אם היא מורה? יש הרבה אמאות שלא מוכנות לעשות את זה, ולשיטתן בצדק רב. מה פתאום? יש כאלה שאולי יותר מסוגלות לעשות את זה, קיצור, את צודקת בשאלה, כל אחת וכל משפחה תעשה את החשבון שלהם, האם נכון לצאת לעבודה, אפילו במקצוע הוראה, ואולי דווקא במקצוע הוראה. אילה, וכן הרמח"ל, שאלה בהמשכים. הוא אומר שבכל ענייני חובת הלב, מי שלא מעין בדברים בעומקם, עוד פעם, כל זה לאיש, לא לאישה. שאלה, מה אנחנו מציעים לעשות, מה מציע לעשות לבחורה צעירה שמרגישה שקשה לה לשלב לימודים ונישואים? אם היא רווקה, שתתייעץ עם אמא שלה, או מישהי שהיא מעריכה אותה, או מישהו שהיא מעריכה אותה, זה יכול להיות רב או רבני. ואם היא נשואה, אז כדאי לה להתייעץ עם בעלה. ואם צריכים עזרה, אז שיתייעצו עם גורם שלישי. טוב. לא פעם ולא פעמיים, אני יכול להעיד על עצמי, לא פעם ולא פעמיים, אני ממש כופה על נשים צעירות למנן את הלימודים בצורות אחרות. לפעמים זה כרוך במעבר דירה. נכון, אין מה לעשות. יש שלב בחיים, בואו נדבר כרגע על זוגות צעירים, יש שלב בחיים שבו את לא יכולה לשלב, לצערנו הרב, התיישבות, לימודים ואברכיאדה של בעליך. את לא יכולה. לא יכול להיות, זה לא יכול ללכת ביחד. כי כמה כוחות נפש וכמה כוחות זמן וכמה כוחות כסף במחאות אפשר להוציא. אז יכול מאוד להיות שבשלב הזה צריך כרגע להיות פחות שליח ציבור ברמה המעשית, לבנות יותר את הבית מתוך אידיאל של להיות בהמשך שליחות ציבורית, שליחי ציבור, וכרגע להקל קצת על המערכת כדי שהבית ייבנה ישר ולא עקום. יש מושג כזה שנקרא בית שינה, לא יודע אם שמעתם על זה. בית שינה, גרים באיזשהו מקום, לומדים ועובדים במקום אחר, חוזרים מותשים מהעבודה או מהלימודים אחרי יום עבודה עמוס, ונרדמים ככה חצי על הסלון, על הקורסה בסלון, וחוזר חלילה למחרת. איך ככה אפשר להקים משפחה בצורה מסודרת? זה לא הולך. אבל אנחנו אידיאליסטים, רוצים את שותפים להקמת יישוב, רוצים את שותפים עוד 3 שנים, 5 שנים, תהיו אידיאליסטים. תבנו עכשיו את האידיאליזם באופן סמוי בתוככם, וזה יצא לפועל בהמשך. גבריאל, שלום גבריאל. כהמשך לדברי הנציב שבמעמד הר סיני היה הגבלה לפי קבוצות והנשים והילדים היו מאחור, מה המשמעות מבחינה רוחנית אין לאישה ואין לילדים שאמורים לגדול ולהיות גדולי תורה? טוב, אז הנציב כותב את זה כידוע, והנשים והילדים, תכף נראה, לא אמורים להיות, הנשים לא אמורות להיות גדולי תורה, הן אמורות להיות גדולי תורה במובן העמוק של המילה. נראה עוד מעט. הילה, אז איך אני אגיע לדעת השם אליה אם אני לא אלמד את עסקי הלבבות? טוב, אילה, אני מציע, אני מרגיש שזה משהו עמוק יותר מאשר השאלות האלה, נה להיות בקשר עם אדם מן היקבה על כל השאלות האלה, ואיתי אפשר בסמס אם צריך. הנה, רק המנגינה של השאלות האלה זה מראה את הבעיה. הנה, הנה הגענו למשפט, הנה, כל הסיבוב הזה בשביל המשפט הבא. הנה, הגענו סוף סוף להגדרה. כן. ניתן דוגמה. היית בשיעורים הקודמים? לא היית. אוקיי. אז אנחנו בשיעורים הקודמים חידדנו שיש כוחות חיים שונים שאתה לא בחוסם בנפש הנקראת אדם, ויש כוחות חיים מסוימים שהמיקוד של אותם כוחות נמצא דווקא באדם ממין נקבה. דיברנו למשל על רגש ועל דמיון, דיברנו על שני הממדים האלה. אחד הדברים שאמא צריכה להעביר בבית לילדים באופן סמוי, תכף נראה איך זה עובר, זה עולם רגשי מלא, עולם דמיוני מלא. ניקח דוגמה. רגש זה יחסי אנוש, רגש זה רגש לעם שלך, זה רגש לארץ שלך. לאומיות במובן החיצוני, לא בעם ישראל, אבל גם בעם ישראל יש ממד כזה, זה עניין שהוא לא מתחיל מהרגש, כי זה מתחיל מהכרה אלוקית, אבל יש בזה הרבה רגש. אדם מרגיש קשור למקום שבו הוא נולד, למקום שבו הוא חי, למקום, לחברה שאליה הוא שייך. כשאין אמא בבית, הרגשות הטבעיים האלה לא עוברים לדור הבא. אז יכול חס ושלום לגדול דור שהוא מנוכר לארצו, ומנוכר לעמו, ומנוכר לעצמו. איך הגענו למצב שכל אדם שני במדינת ישראל או בעולם יש לו פסיכיאטר צמוד? אם הוא היה בריא, הוא היה מקבל מאמא את הביטחון העצמי, אהבה, חום, א' ב', אבל לא היה לו מי לקבל. הוא לא קיבל את זה משום מקום. והחברה שלצערנו הרב איתה הוא הסתובב, הייתה דורסנית, הייתה כוחנית, כי מה נעשה העולם הזה, יש בו גם את זה. אז הוא התחנך מגיל אפס להיות מחוספס, להיות ציני, להיות חסר אחריות כלפי החברה. את זה מקבלים לא רק מאמא, אבל בעיקר מאמא. ביטחון עצמי. לא יודע אם ראיתם פעם תינוק ביחס לאמו. אמא מניקה. אמא מניקה זה לא רק כי חלב של אם הוא יותר בריא ממטרנה. כי חלב של אם, הקשר הזה בין אמא לבין תינוק, הוא משהו שאי אפשר להסביר אותו. מה, סתם חזל אמרו שצריכים להניק, נגיד, לפחות עד גיל שנתיים? אם אפשר. אמא מניקה עד גיל שנתיים, חבר'ה, רק שנבין את זה, אמא מניקה עד גיל שנתיים, יש לזה השלכות. יש לזה השלכות שהיא לא ישנה בלילה. יש לזה השלכות שהיא מחר אולי יהיה לה קשה לתפקד בבית, קל וחומר מחוץ לבית. האדם בלי שינה. אתם ראיתם מה קורה לאדם בלי שינה, בתפילת שחרית של שבועות בבוקר. זה לא פשוט. אז רק סוגיית ההנקה, שנכתבו כבר על זה היום מחקרים. כמה הקשר בין אמא לתינוקה ובין תינוק לאמו הוא חשוב. אז תגיד, מה זה משנה? אחרי שנתיים הוא בכלל שכח שזאת אמא שלו, הוא בכלל לא יודע איך קוראים לה. יש כאן דברים עמוקים מאוד, שנרשמים בנפש של העובר ואחרי זה התינוק, והרשמים האלה הולכים איתו כל החיים, ואחר כך כשהילדים קצת יותר גדלים, והקשר בין אמא לילדים, כל הכבוד לאבא, זה לא אותו דבר, זה משהו אחר. אם נתמקד במילה רגש עכשיו, אז נדבר עכשיו על רגש. היא מעבירה את העולם הרגשי בצורה הרבה יותר טבעית. רק אדם נשוי עם ילדים, אולי, יכול להבין, לא אומר עד הסוף, אבל עד הסוף, מה אנחנו מתכוונים פה? אדם רווק לא מבין את זה, כי הוא לא מכיר את זה. אז הוא לא יודע על מה מדברים. אמא זאת אמא, אמא יש רק אחת. הנה, בואו נגיע למשפט, אני רוצה להגיע למשפט. אולי זה קצת איזה דוגמה. אז אם הדור הזה, אם אתה רואה שהדור הזה והדור הקודם הוא יותר ציני והוא יותר מחוספס והוא יותר שחלטני, הוא שייך פחות לעולם של דמיון, לעולם של שאיפות, לעולם של ערכים במובן הפנימי של המילה, העולם הרגשי שלו פגוע, תדע לך, אחת הסיבות זה כי לא הייתה אמא בבית. אבל היא הייתה ראש ממשלה. יכול להיות, אבל הילדים שלה כבר לא היו בארץ. לא בדקתי עם גולדה מאיר. יכול להיות שהיא תהיה ראש ממשלה, שלהם הילדים שלה ישארו בארץ. זה לא חוכמה. אז היא עורכת דין מצליחה, והיא כזאת מצליחה. כן, נו ו... מה קורה עם העולם? שימו לב, אני בכלל לא מדבר על העולם הדתי, למרות שגם זו סוגיה. מדבר על העולם ברמות היותר בסיסיות. אדם בריא, אדם בריא במובנים הנפשיים, הרצוניים, הרגשיים, הדמיוניים וכו'. עוד לפני, איפה אלוהים נמצא פה בתוך המערכת הזו? זה משהו שקשה להגיד אותו במילים. זה תפקיד של אמא. את זה אמא נותנת בבית. תכף נראה איך היא עושה את זה. בואו נתקדם טיפה, כי חבל שלא נסיים. יש לנו לא עוד הרבה זמן. אומר הרב, אם כן, אז מה, בשביל מה האישה קיבלה את הכישרון השכלי שלה? אומר הרב, על זה ניקח לנו לעד את הגלוי, את הטבע עצמו. הנה, כמו שאמרנו בהתחלה, אם אתה רוצה להבין את היחסים הרוחניים של איש כלפי אשתו ואישה כלפי בעלה והורים כלפי הילדים וילדים כלפי הורים, בוא נחזור אל הטבע. מה אנחנו רואים בקשר הפיזי שבינו לבינה? אנחנו רואים את הדבר הבא. האיש נותן משלו. הוא נותן משלו לאישה. גם היא נותנת את שלה. אבל בסופו של דבר, מי שמעכל את שלו ושלה, היא. זאת היא. היא מעכלת את הזרע שלו ואת הביצית שלה בתוכה. הוא לא נכנס להיריון, הוא לא בהיריון. מי שבהיריון זאת היא. אז הוא מצד אחד נותן לה, והיא מצד שני נותנת את מה שהיא צריכה לתת בשביל שתהיה כאן איזה שותפות של ביחד. היא 9 חודשים מעכלת ברחם שלה את השותפות הזאת, את הביחד החדש הזה של זרע וביצית, שהוא לא זרע ועוד ביצית, אלא עובר, אדם, כאן צורת אדם. אחרי שתהליך העיכול הזה עובר אצלה, נמצא אצלה, מתעכל בתוכה, היא מוציאה חיים חדשים לעולם. אם כן, האם יכול להיות כאן אדם בלי זרע של איש? לא. לכן אין פרי בטנה של אישה, מתברך לה מפרי בטנו של איש. אז זה מתחיל אצל האיש. הוא נותן את הזרע, נכון. אבל מי מצמיח את הזרע הזה? מי בונה את העץ הזה בתוכה ואחר כך מוציא אותו לעולם? היא, לא הוא, עם כל הכבוד. אז נכון שאין פרי ביטנה של אישה מדבר חלם מפרי ביטנו של איש, זה נכון שנאמר ורק פרי ביטנך ולא פרי ביטנה, זה נכון. אבל מה שקורה בהתרקמות החיים בסופו של דבר, מי שגורם פה להתרקמות והתייצבות החיים, זאת האישה. עכשיו בואו נקרא את זה בלשון של הרב, נפלא מאוד. על זה ניקח לנו לעד את הגלוי, את הטבע עצמו. לראיה שלא נוצרה אישה לחולל חדשות מעצמה. שלא תצא פה טעות, זה לא שאישה לא יכולה להיות אסרטיבית, ולא יכולה להיות בתפקידים בעלי משמעות שמביאים ברכה ותיקון העולם, ברור שכן. אז זה לא שהיא לא מחוללת חדשות במובן הטכני, במובן הטכני כן, אבל במובן הפנימי, מה המקום שלה? לראיה שלא נוצרה אישה לחולל חדשות מעצמה, אלא מה? כי אם רוב כוח שכלי בה, השכל שלה, שהוא לא סותר את האינטליגנציה ויכולת הריכוז והעמקה, בכלל לא, אבל השכל שלה בא לידי ביטוי בבינה, החוכמה שלה, החידוש שלה זה איך היא הופכת את החוכמה לבינה. מה זאת אומרת? כי אם רוב כוח שכלי בה, להשכיל עד כמה ראו להיות מודרכת, כמו שבינו לבינה הפיזי, היא מקבלת את הזרע ממנו. הוא למעלה, היא למטה. היא בחינת מקבל, הוא בחינת נותן. אז היא מקבלת ממנו, אני אומר את זה בצורה ילדותית לגמרי, בסדר? ציורית לגמרי. נגיד שהוא בחור ישיבה, או נגיד שהוא אדם עובד שקובע עתים לתורה, והוא קשור תלמידי חמים, והוא בן תורה, כמו שדיברנו אתמול בערב קצת. אז הוא בא הביתה עם כל המטען הרוחני שלו. אבל הוא לא בא הביתה, עומד עם הסטנדר באמצע הסלון, ונותן עכשיו שיעור כללי. זה לא הולך בצורה כזאת. עם כל הכבוד, למדתי 12 שעות בישיבה, או באתי מדף יומי, אני לא עומד עכשיו באמצע הסלון, מושיב את אשתי והילדים, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. זה לא הולך ככה. זה לא הולך בצורה כזאת.
באמת יהיה
קץ. מה? אז יהיה קץ, ולא מגולה. הרבה פעמים זה הופיע סמוי. זה לא הולך בצורה כזאת, אלא האבא, הבעל, האיש, האדם, בא עם המטען הרוחני, נקרא לו הלימודי השכלי הרוחני שלו. הוא בא הביתה. האישה, ואני לא אישה כדי להסביר, כי אין לי מילים להגיד את זה, כי אני לא יודע איך להגיד את זה. האישה יש לה את החושים שלה, הרגשיים, הנפשיים, המעשיים. איך לקלוט ממנו בצורה מאוד סמויה את אותם המסרים, את אותם הערכים. הרב כאן ידבר עוד מעט על יסודי המוסר. כלומר, האישה יודעת לקחת מסך במרכאות, בוא נדבר טכנית כרגע, מסך הידיעות השכליות של האיש, יודעת לקחת את היסודות המוסריים, הצדק, את יסודי הצדק, את היסודות הערכיים, לבשל את זה בתוכה, ולהוציא את זה אחר כך בכל התפקוד היומיומי של הבית. החל משיחת נפש עם הילד, והמשך ב... לעשות לו אמבטיה, גם הוא עושה לו אמבטיה, זה לא סותר שהוא לא צריך לעשות. היא יודעת להוציא את זה בחיים, להוציא את זה בקשר החי, הבריא, תורת חיים, לא תורה של שכל, לא שהיא לא שכלית, היא יכולה ללמוד, היא צריכה ללמוד, היא מחויבת ללמוד, בטח בדורות האלה. אבל היא מוציאה את זה בצורה של חיים. תראו את המשפט הזה. כי אם רוב כוח שכלי בה להשכיל עד כמה ראוי להיות מודרכת, האישה קודם כל היא אישיות שמסוגלת להיות בחינת מקבל. עוד פעם, כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, לא שאין לה אישיות, אבל יש לה עדינות, יש לה רכות, יש לה יכולת להיות בחינת מקבל. כמו שאמרנו, הוא למעלה והיא למטה, זה לא רק עניין פיזי, זה עניין עקרוני, לא במובן שלו יותר חשוב ופחות חשובה. יש באישה איזה עדינות פנימית, איזה רגישות פנימית, להיות מוכנה להיות מודרכת. לא מודרכת, אני חסרת אישיות, בוא תגיד לי מה לעשות, טוב, אני עושה מה שאתה אמרת. לא ברמות האלה בכלל. היא אסרטיבית והיא פועלת והיא עושה, ברור. ברמה הפנימית, וקשה באמת להגיד במילים, יש איזה, כמו שכאן הרב אומר, רכות מזג, איזה אישיות רכה, אישיות לא קשה. אישה קשה, סליחה שאני אומר את זה ככה, זה ביטוי חמור בחזה. אישה קפדנית, זה ביטוי חמור, זה מציאות חמורה. אישה באופן טבעי, היא אמורה להיות רכה. אז איך היא נהייתה כזאת קשה? איך היא נהייתה כזאת עקשנית? ברור. היא נמצאת בשוק החיים, היא נמצאת במרכאות בין גברים, היא צריכה להסתדר עם כל המציאות הסובבת שדורשת הרבה חספוס, הרבה תוקפנות לפעמים אפילו. אז היא נבחה להיות כזאת, אז היא נבחה להיות ציני, היא נבחה להיות מחוספסת, והיא עומדת על דעתה במובן השלילי של המילה. היא איבדה את הרכות, איבדה את העדינות, איבדה את הרגישות, איבדה את הנשיות. זה לא סותר את זה שהיא אסרטיבית, אנחנו לא מדברים כאן על מישהי שהיא דחליל, חסרת אישיות. לא על זה מדברים פה. אישיות מלאת כוחות, מלאת חיים. אבל בתוך הפנימי, בסור, בשורש, כשאתה מקלף את הכל, אתה מזהה אישיות עדינה, אישיות רכה, אישיות רגישה מאוד. אישיות שדימתה מצויה גם אם היא ראש ממשלה. זה לא קשור בכלל. זאת האישיות הבריאה של הנפש הנשית. כל אישה תודה בזה שזה נכון, אחרי שתקלף את כל המסביב, את כל המבחוץ. וזה מה שאנחנו צריכים לחפש, כלומר, זה מה שאדם ממין זכר צריך לחפש. לא להתפעל יותר מדי מהרעש והצלצולים בחוץ. את הרכות הזאת, את העדינות הזאת, את הרגישות הזאת, את העומק הפנימי הזה, את האפשרות שהיא תקבל לתוכה את כל התורניות במרכאות שאני אביא איתי, והיא תוציא את זה בצורה מאוד פשוטה ומאוד טבעית ומאוד בריאה של חיים, פשוט חיים. ואין מילים להגיד את זה. כי אם רוב כוח שכלי בא להשכיל עד כמה ראו להיות מודרכת, לא במובן של ביטול אישיות, חס ושלום, על פי ההנהגה המעולה של שלמי האנשים, והנפש העדינה, הנשית, המוכנת על פי רכות מזגה, מוכנת הכוונה, מוכנה מצד המבנה האלוקי שלה, ככה כבר הוא ברא אותה, המוכנת על פי רכות מזגה להרגיש את עוד ההדרכה המוסרית, וטוב הטעם של יראת השם ודרך צדקה ומשרים, כפי התוכנית ששלמי האנשים השכילו בחוכמתם ובעמיקם חקרם, האיש, הזכר, האיש השלם, הוא ישכיל בחוכמה, הוא יעמיק חקר. הוא יעשה עם האצבע פלפולים הלוך וחזור, בסדר. אבל כשהוא יבוא הביתה, הוא לא יעמוד על הסטנדר ויעשה עם האצבע ככה. לא, אלא, חנן לה בזה הקדוש ברוך הוא בינה יתרה, כדברי חז"ל, הרגשה דקה ושנונה. איזה מילים, איך הרב בחר את המילים? הרגשות דקות, אבל הרגשות משוננות, חדות כטהר במובן הדיוקי של המילה, הכל מדויק, הרגשה דקה ושנונה, שתצא אל פועל הנעלה, איך היא תוכל לצאת לפועל? רק ביותה פועלת על פי אורחה, על פי תכונתה, על פי טבעה, להרחיב ולהתאים את יסודי המוסר, וכאן משפט נפלא מאוד, ולבערם את אותם יסודי המוסר, את אותם ערכים, את אותם אידיאלים, את אותו תוך אלוקי, לבאר אותו על פי רגשות טבעיות טובות, הנקלטות מחזיון הנהגת בית יפה. בואו נצא מכאן עם משפט אחד מכל הלימוד שלנו. האישה שכל אחד מהיושבים פה שהוא עדיין לא נשוי מחפש, היא אישה שתדע להנהיג בית יפה. מה זה להנהיג בית יפה? שהוא יהיה מסודר? שהוא יהיה נקי? שכל הכביסה תהיה מקופלת בזמן? כן ולא. לא זה העיקר. לא זה העיקר. לא זה. חזיון הנהגת בית יפה. בית שיש בו חיזיון. יש בו שאיפה, יש בו עולם עשיר. בית שמונהג יפה. אין מילים באמת להגדיר את זה. מה זה הנהגת בית יפה? מה זה חזיון הנהגת בית יפה? כל אחד מאיתנו לפני חתונה שואל את עצמו, האם הבחורה שאיתן מתחתן או איתן, אותה אני פוגש, האם זאת האישה שאני מדמיין שאני רוצה שתנהיג את הבית שלנו? האישה היא עיקר הבית, היא עקר את הבית, היא המנהיגה בבית באמת. היא מחנכת את הילדים. גם הוא, יש לו את התפקיד שלו. לא רק האם הבית יהיה מסודר ונקי כל היום, ואם האוכל שיתכין יהיה מספיק מטובלן. עם כל הכבוד לכל זה. זה משהו הרבה יותר עמוק מזה. אני מסכים שזוגות צעירים לזהות את זה בשלב של הצעירות, של הזוגיות הצעירה, לזהות את זה, זה דורש עומק. זה לא פשוט. כרבה פעמים אנחנו דפוסים בתבניות החיצוניות ולא מזהים את נקודת העומק הזו. זה האופי של הקשר. אישה אומרת, אני רווקה ומרגישה צורך להספיק דברים ולממש את עצמי. כרגע חתונה לא תאפשר לי להתפתח. האם שייך לדחות את הנישואים? מה הגבול? טוב, א' צריך להכיר את הגברת הזאת, וב' גם זה תלוי בגיל. מה זאת אומרת, אני רווקה ומרגישה צורך להספיק דברים ולממש את עצמי? אף אחד לא דיבר על ויתור על כישרונות, על ויתור על כוחות חיים. לא דיברנו על זה. כדאי להתייעץ עם אדם ספציפי או אדמה, אישה ספציפית שתעזור פה. טוב, כן, בבקשה.
קשר לשפע בלי מוסר אביך, עתיד אושתו עתימך, שהיא יצאה ונקשיבה.
בוא נחשה רגע ונענה. שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך. אם כן, מי אחראי על הופעת התורה? האמא. אבל אני לומד בישיבה, אני גמרתי חצי ש"ס. מכל הכבוד לך, תורת אמך. אתה תביא את המסרים ואשתך תהפוך את זה לתורה לחיים. עכשיו, אל תעקם את הפרצוף, איך היא עושה את זה? מה זה עניינך? זה עניינה, היא יודעת לעשות את זה. היא יודעת לעשות את זה. אתה רוצה להיות אישה? אני בתור גבר לא בא הביתה ועומד באמצע הסלון עם הסנדל. איך עושים את זה? עושים את זה.
אתה עושה פסטו שאתה
רואה. חיים. יש נשים שיכולות להיות רופאות ויש נשים שלא יכולות להיות רופאות.
שבע שנים לימודים, היא יכולה.
תלוי איך היא לומדת, מה היא לומדת, כמה היא לומדת, איפה הדגשים שלה. תלוי. יש נשים שמתאימות לזה, יש נשים שלא מתאימות לזה. לא כל אישה מתאימה לכל דבר. יש נשים שמתאימה להיות אשתו של איש בקבע, יש נשים שלא מתאימות להיות לזה, לא צריך להתבייש להגיד את זה. נפשית, מנטלית, היא לא בנויה לזה. כל אחת וכל משפחה צריכה לדעת את כוחותיהם. אני חושב שיש בעיה עקרונית בכך שנשים מנסות להיות גברים. יש היום גופים שלמים לצערנו הרב בחברה הישראלית, חלקם נקראים גם דתיים, חלקם גם באמת דתיים, אבל אולי קצת סתו מהסדר הרגיל, של לנסות להפוך את הנשים למשהו אחר. האם אישה יכולה ללמוד גמרא? כן. האם היא צריכה ללמוד גמרא במובן הזה? אתה יודע שיש בתי מדרש היום. אתה מכיר את זה. זה לא רחוק ממך. בתי מדרש שלומדים שני סדרי עיון בגמרא. אתה מכיר את זה. לכן אני עונה. כלומר, האם הבת שלי תלך למקום כזה? לא. מקווה שלא.
אבל כמו שאמרת שיש
בנות
עם צורך, אז
המקום
הזה
כמה שהיא בנות
עם צורך, אף
אחד
לא
מכריח
אותה
ללכת לשם. קודם כל תהי אישה. את יודעת מה? קודם כל תתלבשי יפה. מה זה יפה? לא מפואר. תתלבשי כמו אישה. מה? אוקיי, בסדר. אז כבר חסכנו הרבה מהבעיה. בית, אל תאבדי את הנשיות שלך, את הרגישות שלך, את העדינות שלך. כתוב בהלכה שאישה לא באה לבית דין להעיד, נכון? אישה פסולה לעדות, נכון? אז יש כל מיני הסברים, למה פסולה לעדות? אולי. אחד ההסברים, אישה פסולה לעדות, למרות שיש מי שרוצה להגיד שזה גזרת הכתוב, אבל אולי אחד הזה שאישה פסולה לעדות, כי להיות מעורבת בבתי משפט, בשקלה ותרה, במשא ומתן, באמת ושקר, זה לא מתאים לנפש הנשית העדינה והרגישה, הרכה והצדיקה. זה לא מתאים. העולם הזה של בתי משפט הוא לא מתאים לנשים. אולי, אני לא אומר עכשיו שכל מי שלומדה משפטים צריכה למחוק את זה מהלקסיקון. אבל יכול מאוד להיות שאולי זאת הסיבה שאישה לא באה להעיד בבית משפט. כי היא לא צריכה להיפגש עם כל הזוהמה הזאת, עם כל הלכלוך הזה של שוק החיים. היא תאבד את התמימות שלה, את העדינות שלה, את הרגישות שלה, את הטבעיות הכי טהורה שלה. היא תאבד את זה. אבל תראה איזה עורך דין מצליחה. אז מה? כמה עם ישראל יסבול מזה שהיא עורך דין מצליחה?
אבל גם האישה הזו שאומרו שהיא עורכת דין, יש בשלושה בדין.
כן.
היא עקרת הבית, היא עיקה לבית, וגם עוקרת את הבית.
אוקיי. כן, בנימה.
אז אמרנו מה לא עושים, לא עומדים עם הסטנדרט במרכז הבית, הם למדים מה כן עושים, או שאני פשוט מחכה שהיא תוציא זה ממני, או שאני אומר דברים עושים שמשמעותיים.
כשאתה בא לפגישה, תהיה אתה. תהיה נורמלי, תהיה שמח. אחרי החתונה. מה אני עושה כשאני בא הביתה? אני בא הביתה. מתפקד כמו בעל וכמו אבא. מה זה מה אני עושה?
לא מוציא שום דבר שלמדתי.
לא, עוד פעם, ברור ש... ברור... תראה, אסור לשכוח עוד דבר. האבא מחויב ללמד, הרי כתוב, יש תז מדהים. התז כותב, איש אמו ואביו תיראו וכו'. הילדים יראים, כך כתוב, מהאבא, נכון? היראה יותר מהאבא, אהבה יותר כלפי האמא. למה יש צד מסוים של יראה ביחס לאבא? אומר התז, כי אבא מצווה ללמד אותם תורה. וכשהוא מצווה ללמד אותם תורה, זה יוצר איזה, במרכאות, כן, הכל יחסי, דיסטנס ביניהם, בין האבא לבין הילד. אז ודאי שאבא מחויב ללמוד וללמד תורה, זה ברור. האם הוא לומד עם אשתו? יכול להיות. כשאני בא משיעור יפה או לימוד יפה שלמדתי, אני משתף את אשתי, זה ברור. אבל להגיד לך שזה מרכז הכובד של הקשר? ממש לא. יש זוגות שיש ביניהם חברות הקבועה, הם לומדים. יש זוגות שלא לומדים. לא פעם ולא פעם יש את השאלה, אם אנחנו לא לומדים חברות, זה אומר שמשהו בינינו לא בסדר בקשר? לא. זה אומר שאישה זה לא חברות. כתב הרב אולבה בחוברת הדרכה לחתני. זצ"ל. כלומר לא חוברת, הרב אולבה זצ"ל. אישה זה לא חברות.
חברות עם אישה זה טוב, זה רע או שזה בסדר?
חברות עם אישה זה אפשרי. כמו לאכול חומוס עם אישה, זה טוב? אולי אוהב את חינה. זה אפשרי. זה לא מרכז הקשר. מרכז הקשר זה לא החברות איתה. זה מאוד מטריד לפעמים לראות זוגות בדייטים לומדים יותר מדי. הם בטוחים שהם צדיקי עולם. לומדים. למשל, לומדים את הדף הזה. מה? בבקשה, רצת לומר משהו. חבר'ה, 1:10, ניתן עוד 2 דקות ונעצור. כן. אתמול בלילה, במוצאי שבועות, לקראת מוצאי שבועות.
כן. שהמרכז
החיים
בעצם
של זוג נשוי
צריך להיות
בקשר
של התורה.
כן.
אז איך זה מתקשר בעצם, מה שאתה אומר עכשיו?
נו, מתסתירה. מה זה התורה? בוא נחבר את השיעור של אתמול לעכשיו. האם אני תורני או אשתי תורנית?
כן.
זה לא פונקציה של כמה טקסטים יודעת בעל פה.
לא, איך התורה בעצם בסיס, אם הקשר הזוגי לא חייב להיות מבוסס על התורה או
תכנים? ברור שהקשר הזוגי מבוסס על תורה ויראת שמיים ואידיאלים. אני אמרתי שלא. אנחנו לא דיברנו על הנושא הזה. דיברנו עכשיו על הנושא של ההופעה הערכית והאידיאלית, היא לא עוברת דרך הספר. זה מה שאמרנו. בבית זה לא עובר דרך הספר. זה עובר בצורה של חיים. מצד שני, שלא תהיה פה טעות. אב מחויב ללמוד עם בניו. תורה בבית, לימוד תורה בבית זה דבר קריטי. אשריהם הילדים שזוכרים את אבא שלהם לומד תורה בבית, ואבא מחויב ללמוד תורה בבית, ויש אפילו דיון האם עדיף שאבא ילמד בבית בשביל הבית, וכל בית שאין בו דברי תורה ראוי להישרף, אומרת הגמרא חד ושלום, או עדיף שהוא ילך ללמוד בישיבה בבית מדרש. איפה עדיף ללמוד? מבחינות מהבחינה שאנחנו מדברים עכשיו, עדיף ללמוד בבית. ולא כזה שהילדים יראו, כי באמת זה, כי הבית הוא בית של לימוד תורה. יהי ביתך בית ועד לחכמים. זה לא סותר לזה שאב צריך ללמוד עם עצמו, ועם ילדיו, ועם שיעורי תורה בבית, זה דבר גדול. ברור. ואולי גם הוא לומד עם אשתו. אבל בקשר עם אשתו, זה לא מרכז הכובד. הלימוד תורה שלהם, הוא מתלבש בלבושים אחרים. בלבושים של חיים. כן.
האם מתאים לבנות להתגייס לצבא?
טוב, זה נושא אחר. מתאים לבנות לעשות שירות לאומי כל החיים. אתה יודע מה השירות הלאומי הכי חשוב? להיות אמא. שירות לאומי חשוב מאוד להיות אמא. זה באמת שירות לאומה. זה נושא אחר, בואו נעזוב את הנושא. כן, אלא.
בקשר לזה, קוראים למפרי הבאה, ועללו ומה
עשה... שערי מעשה. כל פרשיית אשת חיל לקשור לזה. כל פרשיית אשת חיל. היה ברור מה שדיברנו היום? טוב, הלוואי שנזכה. רק שנייה, עוד דקה. הבטחנו וכנראה שנתחיל בזה בשבוע הבא. אתם רוצים לעשות שוט כזה, שאלות ותשובות? אחרי כל מה שלמדנו? אוקיי. עכשיו יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שזה יהיה ספונטני, אבל אז זה לא יהיה מסודר. אפשרות שנייה, עוד דקה אני מעכב אתכם. אפשרות שנייה, אם לא אכפת לכם, תעבירו אליי שאלות, נחלק את זה לנושאים שונים, למשל, לפני פגישה, בזמן הפגישה, אחרי פגישה, לקראת אחר לחתונה, חתונה, משפחה, ילדים, נוכל לחלק את זה לתקופות שונות וצדדים שונים, ואז נוכל ללמוד את הדברים בצורה יותר מסודרת. בסדר? בזמנו הייתי באיזשהו מקום אחר, הצטברו לי איזה 150 שאלות, שחילקנו למחלקות. זה היה מצוין. אם אני אמצא את זה בבית, אני אביא, למרות שאני מעדיף שזה יצא מכם ולא ממני. אז אפשר לעשות בשבוע הבא ספונטני, אפשר אם נקבל מראש לחלק את זה לגזרות. רמי, אתה תרכז את זה? רמי ירכז את השאלות. אז נא להעביר לרמי את השאלות והוא יעביר אליי. בסדר?